השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב, רוח.
שלום. אוקיי, אז אנחנו מתחילים פרק למד ב'. אז אנחנו נקרא לאט לאט, ונשתדל באמת בסייעתא דשמיא כמה שאפשר להסביר. והנה על ידי קיום הדברים הנזכרים לעיל. מה הם הדברים הנזכרים לעיל? פרק כ"ט, למד למד א'. מה היה סוף פרק למד א'? שאדם מורכב משתי חלקים, נפש וגוף. אמרנו שהגוף נמשל לבית סוהר, בור מתונף, וכל פעם שאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, אנחנו מאפשרים לנשמה להשתחרר מאותו מקום, להשתחרר מהמצרים והגבולים של הגוף, של הנפשבמית שמענים ומסתירים עליה. ואז אמרנו שבכן אדם, כשהוא לומד תורה וחוזר בתשובה ומתפלל, הוא צריך לעשות את זה בשמחה רבה. למה? פשוט, באותה מידה שאם הבן של המלך פודים אותו מהשבי ומאפשרים לו להיפגש עם אביו המלך, אז אין לך שמחה גדולה יותר מזה, כי זה שמחה אין לבן ואין למלך, שבנמשל הבן זה הנשמה והאב זה הקדוש ברוך הוא. ממילא אמרנו שכל פעם שיהודי לומד תורה וקיים מצוות, זה נקרא בעצם שזה הפירוש כל ימיו בתשובה, שאדם כל הזמן מרגיש איכשהו מאפשר לנשמה שלו להשתחרר מהמאסר של הגוף, המאסר של הנפש הבאמית, ולהיפגש, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ואז אמרנו, איך סיימנו? לכאורה אדם יש לו קונפליט. מה הקונפליט? מצד אחד אומרים לו לסמוך בשמחת הנשמה, אבל מצד שני הוא מתבונן בגוף שלו והוא רואה שהגוף שלו עומד, הגוף שלו הוא בעייתי, הוא חומרי, הוא מתונף. ואוקיי, אז כשאני עושה מצווה, אני יוצא ממצרים. אני לרגע קטן מאפשר לנשמה להשתחרר מאותו גוף מתונף, אותו גוף נמוך, אותו גוף נחות ושפל. אבל הגוף נשאר כזה, הוא לא משתנה. זה על דרך שהיהודים עזבו את מצרים, הם אמנם יצאו ממצרים, אבל מצרים נשאר ארץ צמאה, ערבת הארץ. אותו דבר, אוקיי, אני יוצא ממצרים, לומד תורה, מקיים מצוות, אני פודה את הנשמה שלי ככה, בדרך איסקפיה כמו שאמרנו. אני בורח מהגבלות של הגוף, אבל הגוף נשאר מתונף, הגוף נשאר משוקט, מתואב. אז מצד, איך אני יכול לסמוך בשמחת הנשמה, כאשר אני יודע שהגוף שלי, הוא נשאר באותו בעיה. אז מה, איך סיימנו? שאצל יהודי הנשמה יותר חשובה מהגוף. יהודי צריך לייקר את הנשמה שלו יותר מהגוף שלו. ממילא היות שכעת יש שמחה עצומה לנשמה, למרות שהגוף נשאר בשיקוצו ובתינוף שלו, אבל השמחה של הנשמה היא מתגברת על העצבות שיש לך מצד הגוף. מצד הגוף יש לך סיבה להיות עצוב. מצד הנשמה יש לך סיבה לשמוח. אז השמחה של הנשמה גוברת על העצבות שיש לך מצד הגוף. למה? כי אצלך הגוף הוא תופס מקום שני. הוא נבזה בעיניך. הוא לא העיקר. הוא התפל. אצלך העיקר זה הנשמה. והיות שכרגע הנשמה חובה גאולה, היות שכרגע הנשמה חובה פדיון שבויים, וזה גורם לה שמחה עצומה, אז השמחה של הנשמה, להיות שהנשמה אצלך יותר יקרה מהגוף, אז למרות שאתה מתעצב על הגוף, אבל מצד שני, להיות שאתה משמח על הנשמה, אז השמחה שיש לך מצד הנשמה גוברת על העצבון שיש לך, העצבות שיש לך מצד הגוף. זאת אומרת, מה בעצם הסיכום של הסיפור? שאצל יהודי הנשמה יותר יקרה, יותר חשובה מהגוף. שימו לב מה אומר האדמו"ר הזקן. והנה ידי קיום הדברים הנזכרים לעיל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו. רק שמחתו תהיה שמחת הנפש. בדיוק כמו שאמרנו עכשיו בעל פה, כן? לבדה, הרי זה דרך ישרה וקלה, לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, מגדול ועד קטן. אז בואו, לפני שקצת נקרא בתניא בפנים, בפשטות עכשיו, לא נעמיק, בצורה הכי פשוטה. אחד הדברים שאנחנו סובלים, מי, אני חושב, מי שעם ישראל נוצר, זה עניין של שנאה. עכשיו שימו לב, פה זה לא כתוב בתניא, אבל אני רוצה להגיד פה נקודה. הגמרא אומרת, הרי הזמן שהיה בין החורבן, הבית ראשון לבית שני, היה 70 שנה. אחרי 70 שנה, נבנה בית המקדש השני מחדש. אנחנו אחרי השני עדיין בגלות, שזה כמעט 2,000 שנה. השאלה היא מה קורה, למה בפעם הראשונה זה לקח 70 שנה, ופה אנחנו תקועים 1,900 וכמה שנים, לא זז שום דבר. אז הגמרא אומרת משהו מעניין, היא אומרת ככה, הראשונים התגלה להם אבונם, התגלה להם קיצם. דהיינו, הם ידעו על מה היה חורבן, הם חזרו על זה בתשובה. ממנה שמו קץ לגלות. אחרונים, שזה אנחנו, לא התגלה להם אבונם, ממילא לא התגלה להם קיצם. אז שואלים, מה זאת אומרת? האדמו"ר האמצעי שואל, במפורש כתוב בגמרא שזה בגלל שנאת חינם. הבעיה היא, למה אנחנו באמת לא מצליחים לתקן תחת הזה? אז האדמו"ר האמצעי אומר דבר מאוד עצום. כשאני שונא מישהו, אם הייתי מרגיש שאני שונא אותו לחינם, איך הייתי מרגיש? שאני לא בסדר. סתם לסנות בן אדם? ובכן, אף אחד שהוא שונא מישהו, מרגיש שהוא שונא חינם. למרות שבאמת, למה אתה שונא אותו? אתה שונא אותו שנאת חינם. אין לך סיבה אמיתית לסנות אותו. אלא איך אומר אדמו"ר האמצעי? היצררה משכנע אותך ומכניס לך שאתה משתכנע בעצמך שיש לך סיבה מדוע מוצדקת למה אתה שונא אותו. ויות שאתה מרגיש שיש לך סיבה מוצדקת, אתה לא מרגיש כל כך צורך לתקן את זה. כי מגיע לו שאני אשנא אותו. אחד כזה צריך לשנות. אני לא שונא אותו חינם. ובאמת יש לי סיבות מוצדקות. יש לי נימוקים מוצדקים מדוע אני שונא אותו. זה לא חינם. האמת הוא שאתה שונא אותו חינם. עכשיו, הרבה פעמים מה זה, אתם מכירים את התופעה הזו שמישהו נכנס לבית כנסת, אתה לא מכיר אותו, הפרצוף שלך לא נראה לו. הפרצוף שלו לא נראה לך. לא אוהב את הפרצוף שלו. לא דיברת איתו, כלום, אתה כבר לא אוהב אותו. מה זה? זה לא שנאת חינם? שנאת חינם הרי נטו. מה אתה לא אוהב? צבע העור שלו? כאילו מה אתה לא אוהב? בגלל שהאף שלו לא כמו האף שלך, אתה לא אוהב אותו? ולמה באמת זה קורה לנו? כי אנחנו מתמקדים על התפל ולא על העיקר. דהיינו, אני רואה בן אדם, קודם כל אני מסתכל על הפנים שלו, על המבנה גוף שלו, איך הוא נראה. ולפי זה אני קובע אם אני אוהב אותו או לא. אבל אם הייתי מסתכל על הפנימיות, שמה? שבתוך היהודי יש נשמה. והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז פה הייתי רגע. מה זה משנה איך הוא נראה? אז למה באמת אני לא מתמקד על הנשמה? כי אני לא... מה אמרנו קודם? אם באמת אצל האדם הגוף יהיה נבזה ונמאס, דהיינו שהגוף יהיה תפל. והעיקר אצל האדם היא השמחה שלו מצד הנשמה. יוצא שאצלו העיקר זה הנשמה. אז ככה גם הוא יביט על כל יהודי. אתם מכירים, היה פעם איזה איש סוחר יעלומים אצל הרב רשב, והיה אז שהוא יהודי פשוט מאוד, שהרב רשב קיבל אותו ביחידות ונתן לו הרבה הרבה יחס. כאילו זה היה מדובר על זה שהוא איש מעלה. השני שנכנס לסוחר הזה, הגביר ביעלומים, כנראה היה קצת, עזות מצח. אז הוא רימז, הוא שאל את הרב בעדינות, מה הרב מצא לקרב את היהודי הזה כל כך הרבה? הוא יהודי פשוט. הרב לא ענה לו על השאלה שלו, הוא ביקש ממנו לראות את היהלומים שהוא מוכר. אז הוא מאוד שמח, פתח את המזוודה שלו, פרס את היהלומים על השולחן של הרבי רשב, והוא מראה לו, זה יהיה כזה, והוא מראה לו, זה יהלום הכי יקר. פה, אתה רואה, כל היהלומים פה רבי, זה הכי יקר. אז אומר לו הרבי, אבל האמת, הוא לא נראה יקר, זה נראה יקר. השני. הוא אומר, רבי, זה צריך להבין ביהלומים. מי שמבין ביהלומים יודע שזה יקר וזה לא. אתה לא מבין, כאילו הוא רימז לו, זה לא התחום שלך. אז אמר לו, הרבי רשב, התחום שלי זה נשמות ישראל. כמו שאתה יודע מי היהלום היקר ומי היהלום היוקר, אז אני יודע איזה נשמה, נשמה גבוהה או נשמה לא גבוהה. כאילו, מאיפה אתה מבין בנשמות? לפי מה קבעת שהוא פשוט? כי אין לו כסף? כי הוא מלובש כאדם פשוט? לפי מה קבעת? זה מה שאדמו"ר הזקן אומר פה. מה הפירוש שלי מגדול ועד קטן? גדול זה יכול להיות אדם עשיר, מכובד, קטן זה איש פשוט. אז אם אדם מתמקד בעיקר על הגוף, יהיה לו בעיה לאהוב. הוא יצליח לאהוב רק מי שמוצא חן בעיניו במבט שטחי. אז בואו נמשיך הלאה. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשושן ומקורן באלוקים חיים? אז בואו נלך לאט לאט. א' כל, אדם יכול לחשוב שאני האדם הגבוה והשני הוא האדם הנמוך. ברוחניות כאילו. אני האדם בעל מדרגה והשני הוא בעל מדרגה פחותה ממני. אבל אדמו"ר הזקן אומר ככה, אתה הרי לא יודע מה השורש של הנשמה של כל יהודי. ויכול להיות שבשורש הנשמה שלו הרבה יותר גבוהה משלך. אבל שוב עוד פעם. אני מסתכל על יהודי. בואו נתחיל ככה. יש כזה בחסידות מוסבר, נותנים משל, אם אדם יש לו כאבי ראש, אז יש רפואה שעל ידי שעושים הקזת דם ברגליים, על ידי טיפול ברגליים אני יכול לרכך כאבים בראש. או יש עוד משל, הראש הוא החלק הכי נעלה בגוף. אבל כמה נעלה שהוא לא יהיה, הוא לא יכול להסתדר בי הרגליים. יש לך ראש, בסדר, אבל אין לך רגליים. אז הראש רוצה להגיע למקום מסוים, אין לה רגליים, אז היא לא יכולה להגיע לאף מקום. זאת אומרת ככה, אפילו אם נניח שאתה הראש והשני הוא הרגל, ונגיד שזה ככה באמת, אפילו אחי, אתה זקוק לזולת. כי בלי הזולת, זה מה שאדמו"ר הזקן מסביר במאמר, אתם ניצבים היום כולכם. הוא אומר ככה, יש בעם ישראל ראשיכם, שפתיכם, בפסוק שם, ואתם ניצבים, הפסוק מונה 10 דרגות בעם ישראל. הדרגה האחרונה היא חוטב עציך ושואב ממך. אז התחלה של הפסוק מדבר על ראשי ישראל, האנשים הכי מרוממים בעם ישראל. בסוף כתוב, חוטב עציך שואב ממך. אבל מה כתוב? אתם ניצבים היום כולכם. למה כולכם? אז אדמו"ר הזקן מסביר ככה. אדם, יש לו גוף. יש את הראש, ויש את הרגליים, ויש את האצבעות. אם אני חושב שאני יכול להסתדר בלי יהודי אחר, זה כאילו אני אומר לעצמי, אני מוכן לוותר על היד שלי. עם ישראל זה קומה אחת שלמה. זה גוף שלם. יש ראש בני ישראל, זה הצדיקים, יש את הידיים, יש את הרגליים, יש גם את העקבים. אבל מה? ברגע שאתה מתחיל לסנות יהודי, למשל התלמוד ירושלמי אומר, הוא נותן טעם על האבון, לא תיקום ולא תיתור, שאסור להינקם. לא תיקום ולא תיתור. מה ירושלמי מסביר? הוא נותן משל שנראה מצריק. תאר לעצמך שהיד הימנית בטעות תפיל משהו על יד השמאלית. נגיד אני מחזיק פה פטיש, בטעות זה מחליק לי מהיד ונופל על יד השמאלית. עכשיו האם היד השמאלית תגיד על היד ימנית, נו יפלת עליי? יפלת עליי? היא לא תעשה את זה, נכון? אומר התלמוד ירושלמי, שאתה נוקם ביהודי, אתה מרביץ, שאתה מרביץ ליהודי, אתה מרביץ לעצמך. אתה מרביץ לעצמך. כי עם ישראל זה גוף אחד גדול. ממילא, תאר לעצמך שיש לך גוף שלם וחסר אצבע. אז נכון, אתה שלם וחסר לך אצבע. היהודי הזה שאתה מוותר עליו, אתה חושב שאתה יכול לחיות בלעדיו, אתה יכול להסתדר בלעדיו, אתה שונא אותו, אתה לא רוצה לראות אותו בכלל בחיים שלך, אז זה כאילו אתה אומר, תשמע, אני יכול להסתדר בלי אצבע. אני, הוא יהודי נמוך, אני, הוא לא לפי הרמה שלי, אם אני צריך להתחבר עם כזה אחד בן אדם, נמוך, לא יכול. זה כאילו אתה הולך לרופא, אתה אומר, תשמע, אתה יכול לחתוך לי את הרגליים? פשוט זה לא מתאים לי.
אם היהודי זה
ציפורן? עדול יותר. אין כזה דבר, אין משל שיהודי הוא ציפורן. אז בכל אופן, זה במקרה שאתה הגעת למסקנה, זה במקרה שאתה הגעת למסקנה שאתה הראש והוא הרגל. אבל איך הרבה אמר פעם בשיחה? בדרך כלל, אדם יש לו נטייה להעריך את עצמו יותר ממה שהוא, ולהעריך את הזולת פחות ממה שהוא. אז הרבה סיפר סיפור ש... היה חסיד, קראו לו הלל מפריץ', והוא מאוד מאוד רצה לראות את האדמו"ר הזקן. הוא לא זכה אף פעם לראות אותו. אבל פעם הוא ידע על מקום מסוים שהרבי הולך להגיע, הוא הלך לפניו והסתתר מתחת למיטה. עכשיו, מה הוא ידבר עם הרבי? אז הוא ציפה שהרבי יגיע, הוא יצא מהמיטה ויראה אותו. מה הוא עשה? הוא הרחין לעצמו קושיה במסכת ערכין. מה זה מסכת ערכין? מה הערך של בן אדם? עכשיו, שימו לב, זה מאוד מוזר. כי התורה אומרת, מגיל מסוים עד גיל מסוים, אדם שווה 5 שקל. מגיל מסוים עד גיל מסוים הוא שווה 20 שקל. זה 20 שקל בקודש, כן, לא יודע כמה זה עוד. אבל זה ככה התורה. התורה קובעת לפי גילים. מי הגיל הזה, הגיל הזה, אתה שווה ככה. מי הגיל הזה, הגיל הזה, יש בפרשה. זה הערך של כל אחד ואחד. אז אדם יכול לשאול את עצמו שאלה. אני בגיל 20, מה התורה קבעה שאני שווה נגיד 20 שקל? 20 שקל לקודש. ואני שואל את עצמי, אני בן 20 או בן 30 ואני שווה ככה, אבל אני כבר למדתי את כל השעס, את כל הפוסקים ואת כל האחרונים, את כל הראשונים. יש עוד אחד שהוא בן 30 שהוא לא למד כלום. הוא לא מתעסק בעבודת השם. אז איך זה יכול להיות שאני והוא אותו מחיר? איך התורה קבעה את המחיר של כל אחד ואחד לפי הגיל שלו? מה פתאום? היו צריכים לפי הידע שלו, האינטליגנציה שלו, לפי זה היו צריכים לקבוע מחיר, לא, לפי הגיל. זה מה שכתוב במסכת ערכין. אז הוא הכין קושיה במסכת ערכין. כשהאדמו"ר הזקן נכנס, הוא אמר בניגון, למי שיש קושיה בערכין, קודם כל שיעריך את עצמו. כשהוא שמע את זה, הוא התעלף, וכשהוא כבר התעורר, אדמו"ר הזקן כבר לא היה. מה הרבי מסביר, מה אדמו"ר הזקן אמר? הוא אמר, לפעמים יש לך שאלות. אני גדול, הוא קטן, אני הבעל מדרגה, הוא בעל מדרגה נמוכה ממני. אז הוא אומר, כשיש לך כאלה קושיות בערכין, כמה הערך שלך, כמה הערך שלו, אם אתה תתחיל להעריך את עצמך באמת, מי אתה באמת באמת, אתה תבין, מי שיש קושיה בערכין, תתחיל להעריך את עצמך, מי אתה באמת, ואתה תראה שבעצם הקושיות ייפלו. אז מה הרב אומר כאן? מי אמר לך שאתה הראש והוא הרגל? מי אמר לך? אולי מצד השורש, אם היית יודע איזה נשמה מסתתרת בתוך הגוף הזה, מי יודע בשורשן, מי יודע מה העלה ש... מאיפה אתה רואה יהודי החלטה שהוא נמוך? מי אתה להגיד שהוא נמוך? מאיפה אתה יודע איזה נשמה יש לו בגוף? איך הראית שהוא נמוך? כי אתה אדם שטחי, ואתה מסתכל על הגוף שלו, על הממד הכלכלי שלו, על הממד החברתי שלו. ויות שאתה אדם חיצון, ואתה מתמקד רק על התפל ולא על העיקר, במקום להתמקד על הנשמה שלו, אתה מתמקד על הגוף שלו, על החיצוניות שלו. ממילא קשה לך לאהוב אותו. אבל אם היית... לא שם לב לגוף, והיית מתבונן יותר, בצורה יותר מעמיקה, שיש בתוך האדם הזה נשמה. ומצד הנשמה, הוא חלק אלוקה, ולך תדע, אולי הוא חלק אלוקה, מצד השורש שלו, הרבה יותר נעלה ממך. אז בטח שתאהב אותו. תאהב אותו, אתה תרגיש קצת נמוך, אפילו תרגיש קצת, קצת ש... אולי הוא יותר גבוה ממך. אלא כל הבעיה היא שאנחנו אנשים שטחיים. אנחנו יותר מתמקדים, אני זוכר שפעם הייתי בזה בית כנסת, אני לא אספר לכם את כל האפיזודה כי זה לא נעים, אבל היה מישהו שהגיע, זה שטיבל. שטיבל זה כל אחד תופס את העמוד. ישב לידי אדם מכובד, מידה מסוימת, ונכנס מישהו, ניגש לעמוד. כנראה שהוא לא אהב את העברה שלו, איך הוא מתפלל, אז הוא עשה ככה, איך, עצבני ויצא. אני אמרתי, אני חייב לטפל בו. יצאתי החוצה, אמרתי, שמע, אתה יודע, אתה עשתה טעות חמורה, הוא אומר לי למה? אמרתי, אתה יודע איזה ייחוס, אתה יודע איזה, מהסבא שלו? זה משפחה של צדיקים, זה לא יפה מה שאתה, תקראת, לא יודע אם הוא שם לב למה שעשית, אבל אם כן לך תגיד לו מכינה, יש לו ייחוס מאוד מאוד גבוה. אז הוא אומר לי, כן, כן, מי הסבא שלו? אמרתי לו, אברהם, יצחק, יעקב. לא סתם, הוא יהודי ככה. השם בחר בו במתן תורה. פעם הרבה אמר שאתה הולך ברחוב ואתה רואה יהודי, תזכור רק דבר אחד. השם בחר בו במתן תורה. וממי הוא בחר? בגוף שלו. אז כל פעם שאתה רואה יהודי ולא נראה לך בדיוק הפנים שלו, אז תזכור שלרע הוא לא נראה כל כך, אבל תזכור שהוא נבחר על ידי השם במתן תורה, שהשם אמר בחר בנו מכל העמים, הוא התכוון גם אליו. אז אם השם בחר בו, מי אתה להגיד שלא נראה לך הפנים שלו? מאיפה? מה זה הדבר הזה? השם בחר בו. לא נראה לי. מה זה הדבר הזה? אז בכל אופן, זה מה שהוא אומר ככה. אם אתה תתבונן בנשמה של היהודי, מצד הנפש והרוח שלו, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? איפה אתה יודע? יכול להיות שהוא נשמה הרבה יותר גבוהה ממך. תתחיל לא רק לאהוב אותו, תתחיל לרוץ אחריו. ושגם שכולם מתאימות. מה זה כולם מתאימות? שאנחנו כולנו באים מאותו שורש. אז עכשיו ככה. מצד, מה זה כולם מתאימות? יש שלוש דרגות. מצד השורש של הנפש והרוח, אז יכול להיות באמת שיש נשמות נמוכות ויש נשמות גבוהות. אבל אתה לא יכול לדעת ולקבוע מי נשמה גבוהה, מי נשמה נמוכה. אתה לא יכול לקבוע. אתה אף פעם לא יכול לדעת איזו נשמה מסתתרת, נמצאת בתוך הגוף של השני. אבל פה מדובר בדרגה, באלוקות, שהנשמה באמת הבדלים בין הנשמות. נשמות גבוהות, נשמות נמוכות. רק שוב, אומרים לך, אתה לא יכול לקבוע מה נשמה גבוהה, מה נשמה נמוכה. יש דרגה יותר עמוקה, ששם נאמר שכולם מתאימות. זאת אומרת, שם כבר לא מרגישים הבדלים, שיש כאן נשמה נמוכה ויש כאן נשמה גבוהה. שם מרגישים יותר שהנשמה הם חלק אחד. ולא כל כך מרגישים את ההבדלים שיש נשמה גבוהה ונשמה נמוכה. ויש דרגה עוד יותר עמוקה ואב אחד לכולן, שאין הבדל. אין הבדל. עכשיו בוא נסביר. עכשיו הדבר הזה שאב אחד לכולן, שאתה מרגיש שאתה והיהודי האחר, זה דבר אחד, זה הכי גבוה. בדרגה הראשונה, אתה מרגיש שמה? יש נשמות גבוהות ויש נשמות נמוכות. זאת אומרת, אתה בעצם מרגיש שכל אחד הוא נפרד. יש אתה ויש אני. בדרגה השנייה, אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מגוף אחד. בדרגה השלישית, אנחנו מרגישים מציאות אחת בלי שום חילוק. זו הדרגה הכי גבוהה. בוא ננסה להסביר את זה. חז"ל באים ואומרים לנו, התורה אומרת, ואהבת לך כמוך. תאהב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך. למה? אני זה אני והוא זה הוא. אז איך אני יכול לאהוב דבר שהוא לא אני כמו שאני אוהב את עצמי? אז זה מה שאומרים לך. אם אתה מסתכל על הגוף, אז באמת מצד הגוף אנחנו מחולקים. אבל אם אתה מסתכל מצד הנשמה, מאיפה באה הנשמה שלך? מאיפה בא? היא חלק אלוקה ממעל ממש. מאיפה באה הנשמה שלי? חלק אלוקה ממעל. אז באיפה אנחנו באים? מאותו מקור. אז היות שאני ואתה באים מאותו מקור, אני ואתה אב אחד לכולנו. יש לנו אותו אבא. אז מה אנחנו? אחים. יותר מזה, אנחנו יותר מאחים. אני ואתה זאת, זה עין רוח. אנחנו באים מאותו מקור. עכשיו שימו, יש שני אופנים איך אני אוהב מישהו. אני אוהב מישהו מצד החשבון. כי יש לו מעלות, כי אני מרוויח ממנו משהו. אבל זה האהבה שיש לי כלפי הזולת. איך אדם אוהב את עצמו? שימו לב, כשאדם אוהב את עצמו, הוא אוהב את עצמו בלי חשבון. למה כתוב על כל פשעים תכסה אהבה? אדם עושה עבירות, כשהשני עושה עבירות, אנחנו מיד מסתכלים עליו בעין רעה. מתחילים לשפוט אותו, להסתכל עליו ברשע, רשע, כן? כשאנחנו עושים עבירות, כמה שנעשה עבירות, תמיד נוותר על עצמנו. למה? כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את עצמנו. ויות שאנחנו מאוד אוהבים את עצמנו, על כל פשעים, על כל הפשעים שאנחנו עושים, תכסה אהבה עצמית. האהבה עצמית שיש לכל אחד מאיתנו כלפי עצמו, מכסה, מכפרת על כל העוונות שאנחנו עושים. ובכן, אדם אוהב את עצמו בלי חשבון. אפילו אבא ובן. אבא ובן, שימו לב, מי שיש לו ילדים שלומדים בבית ספר, כמה קשה להורים להיות אובייקטיביים כאשר הם מדברים עם המורה ומדובר על הילד שלהם. לא, אבל הבן שלי הוא צדיק, הבן שלי הוא צדיק, אולי טעית, המורה הזה טעה בטוח. למה קשה? כי אתה אוהב את הבן שלך בלי חשבון. ובכן, גם כשהוא עושה באמת דברים לא טובים, אתה כל הזמן מנסה לחפר עליו. אתה כל הזמן מחפש, לא, הוא לא עשה עבירות. למה? אותו נקודה. על כל פשעים תכסה אהבה. מרוב שאתה אוהב אותו, אתה כל הזמן מנסה לחפר ולחסות על העבירות שלו. אדם אוהב את עצמו בלי חשבון. אדם אוהב את הבנים שלו בלי חשבון. אפילו את המשפחה הקרובה, האחים שלו. יכול להיות חיכוכים בין אח לאח, כן? אבל סוף סוף, אם מישהו יתקוף אותו, תנסה קצת להגן עליו. ברור לך שהוא יתנהג לא קשורה, אבל אתה כל כך אוהב, אתה אוהב אותו בלי חשבון. את הזולת אנחנו לא אוהבים בלי חשבון. אנחנו אוהבים אותו עם חשבון מדוקדק. ובכן, אם הוא חורג טיפה מהמסלול, מי אנחנו מתנפלים, איזה מין רשע זה. שם אנחנו לא אוהבים בלי חשבון, אנחנו עושים חשבון מדוקדק. האם מגיע לו שאני אוהב אותו, או לא מגיע שאני אוהב אותו. וזאת מדוע? כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על הזולת כדבר שהוא זר מאיתנו. יש אני ויש הוא. אבל אם היינו מעמיקים ומסתכלים על השני במבט יותר עמוק, שיש לו נשמה, ומצד הנשמה אב אחד לכולנה, ובכן נקראים ישראל אחים ממש. אז מה? אם אתה תתבונן בזה, אתה תתחיל לאהוב את השני בלי חשבון. בלי חשבון. באותה מידה שעל הפשעים של עצמך, מרוב האהבה עצמית, יש לך נטייה לחסות ולחפר על זה, ככה אתה תתחיל להתייחס לזולת. אתה תתחיל לאהוב את השני לא כאל דבר זר, כמו הבן שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אבל השאלה היא, אבל הוא לא אני. איך אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי? זה תלוי. אם אתה מסתכל על הגוף שלו, באמת הוא לא אתה. אתה זה אתה והוא זה הוא. אם אתה מסתכל על הנשמה שלו, ואב אחד לכולנה, אז אתה זה אתה והוא זה הוא, ואתה והוא זה אותו דבר. אתה חלק מגוף אחד, באים מאותו מקור. שניכם הייתם מושרשים בעצמות אינסוף ברוך הוא. הרי כמו מה אמרנו בפרק ב' בתניא? שהטיפה שמולידה את הילד הייתה מושרשת בעצם מוח האב. כך כל נשמות ישראל מושרשות בחוכמתו ורצונו יתברך. שהוא בחוכמתו אחד, כי הוא היודע, והוא המדע, והוא הידוע. אז מה זה אומר? אח שלך שגר איתך בבית, שהוא נולד. הטיפה שהולידה אותו, בא מאותו מקום, איזה מקום? הטיפה שהולידה אותו, והטיפה שהולידה אותך, בא מאותו מקום, מעצם מוח האב. מאותו מקום אתם באים. אז אתם ממש, אתם אחים. ואתה מרגיש שאתה אוהב בלי חשבון. היהודי שעומד מולך היה מושחש בעצמות אינסוף ברוך הוא בדיוק כמוך. ויש לו נשמה בדיוק כמו שלך יש נשמה. ושוב, זה קשה, כן? אבל זה... זה ככה צריך לאהוב יהודי. תסתכל על הנשמה שלו. על הנשמה שלו. אז בוא נראה את זה בפנים. אז אמרנו, כשאתה מסתכל על היהודי, תתבונן שיש בו נשמה. ואתה לא... אתה לא מוסמך. אתה לא מוסמך, וגם אין לך את הכלים להחליט למי יש נשמה גבוהה, למי יש נשמה נמוכה. אתה אף פעם לא יכול לדעת מה מסתתר בתוך הגוף הזה. ב' כולנו מתאימות, אנחנו בעצם כולם חלק מגוף אחד. יותר מזה, בגוף, הרי אחרי הכל, יש ראש, יש ידיים, יש רגליים, אז למרות שזה גוף אחד, אפשר עדיין להרגיש קצת חילוק בין עבר לעבר. הדרגה השלישית היא אב אחד לכולנה, שאפילו אני לא מרגיש שיש הבדל ביני לבין השני. בדרגה הראשונה אני אומר, אוקיי, אני זה אני, הוא זה הוא, אבל מי אמר שאני יותר נעלה ממנו? בדרגה השנייה זה אנחנו כולנו חלק מגוף אחד. אבל גם בדרגה הזו עדיין יש חילוק בין יד לרגל. בדרגה השלישית, אב אחד לכולנה זה יותר עמוק, שאני אפילו לא מרגיש שאני הראש ברגל, אני מרגיש שאני והוא זה עצם אחד. אז הרבי שואל שאלה מאוד חזקה. הוא אומר, אם האדמו"ר הזקן מדבר על הדרגה הכי גבוהה, שמה? שאני אפילו לא, אני מרגיש שאני והוא זה עצם אחד, ואין שום חילוק ביני לבינו, אפילו לא כמו חילוק של איברים שבגוף, אז זה האחדות הכי גבוהה. אז אם יש לי את הכי גבוהה, יש לי את המאתיים, למה הוא צריך לדבר איתי גם על אחדות ברמה יותר נמוכה? שאנחנו מרגישים שאנחנו כולנו חלק מגוף אחד. כי שם אמרנו, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו כולנו חלק מגוף אחד, עדיין אחד יכול להרגיש שהוא היד והשני הוא הברכיים. אז עדיין יש קצת איזה חילוק. רק אנחנו פאזל שלם שכל אחד משלים את השני. אבל סוף סוף, אתה משלים אותי, אני משלים אותך, אני זקוק לך, אתה זקוק לי, אבל סוף סוף עדיין מרגישים שיש קצת הבדלים. באב אחד לכולנה, שאני לא מרגיש שום הבדל. אנחנו לא איברים שהם, ששונים חלק מהגוף, אנחנו עצם אחד. אז אם יש לי כבר את הדרגה הכי גבוהה, שאנחנו כולנו עצם אחד, למה צריכים גם לדבר על הדרגה יותר נמוכה? אז הרב אומר בשיחה מאוד ארוכה, שכשאני אוהב יהודי, יש שתי דברים. א', כל אני צריך להרגיש שאני והוא עצם אחד. פשוט עצם, אנחנו באים מאותו טיפה. אנחנו מושרשים באותו מקור. וכשהיינו בעצם מוח האב, מה היינו שמה? בעצם מוח האב, לא מרגישים שמה שיש כמה אנשים, יש מציאות אחת, המוח של האב. אני ואתה זה אותו דבר מצד השורש. אבל זה לא מספיק. אחרי זה יש עוד שלב באהבת ישראל. קודם כל שוב צריך להרגיש שאני ואתה זה היינוח. אנחנו מושרשים באותו מקור, אב אחד לכולנו. אבל יש עוד דבר, שלכל אחד ואחד מישראל יש את המעלות שלו. לכל אחד ואחד יש את הייחודיות שלו. ושימו לב, המעלות שיש לבן אדם, יש לכל אחד בעולם מעלה מסוימת שהוא היחידי שיש לו את זה בעולם. ומצד המעלה הזו יש בך ייחודיות שזה רק בך נמצא. ובכן הרב אומר, כשאני אוהב יהודי אני לא צריך לאהוב אותו מצד זה שאני מרגיש שאני והוא זה דבר אחד, אני צריך לאהוב אותו גם מצד המעלות הפרטיות שלו. למה זה חשוב? שימו לב למה. השם רוצה שנעבוד אותו לא רק מצד האמונה, אלא גם מצד השכל. זאת אומרת ככה, אני צריך לאהוב אותך גם מצד הטעם. מצד הטעם, הטעם והדעת. זאת אומרת, אני חייב להשתכנע שיש בך מעלה, יש בך ייחודיות. שאין באף אחד בעולם חוץ ממך, ומצד המעלה הזו והייחודיות הזו אני חייב לאהוב אותך. ולכן אדמור לכן כתב את שתי הדרגות, שכל אחד יש לו, הוא חלק מגוף שלם. עכשיו, אותו דבר בגוף. בגוף יש הרבה איברים, ולכל אחד מהאיברים יש את הייחודיות שלו, יש את המעלה שלו. ויש עוד דרגה שכולנו היינו מושחשים באותו מקור. אז אני צריך לאהוב כל יהודי מצד ההרגשה הזו, שהעיני והוא זה אותו דבר, היינו מושחשים באותו מקור. מצד שני, אני גם צריך להרגיש שכולנו חלק מאיברים, שאנחנו כולנו חלק מגוף אחד, וכמו שבגוף לכל אחד ואחד מהאיברים יש את המעלה שלו, את הייחודיות שלו, ומה הוא תורם לגוף, ככה אני צריך גם להתבונן ולדעת, להיות מסוגל, לגלות בכל יהודי ויהודי את המעלות שלו, את הייחודיות שלו, ואני צריך להרגיש מה הוא תומך, מה הוא תורם לעם ישראל, שאני לא יכול, את מה שהוא תורם אני לא יכול לתרום. כי זה מאוד מאוד קשה לראות את המעלות של הזולת. מאוד קשה. אז אדם, אם אני אומר ככה, אני אוהב אותו למה? כי אני והוא זה אותו דבר. אז איך אני מצליח לאהוב אותו? אני מצליח לאהוב אותו כי אני בעצם מתעלם מהשוני שביני לבינו. מה החידוש? החידוש הוא שמצד שני יש כן שוני בינך לבינו. ולמרות השוני צריך לאהוב אותו. איך אתה תצליח לאהוב את השני למרות השוני שבינך לבינו? אם אתה תתבונן שבשני הזה יש מעלות מיוחדות שרק בו יש, ואתה תגלה את המעלות שיש בו, אתה תאהב אותו גם מצד המעלות שלו. כי אתה תבין שאת המעלה שיש לו אין לאף אחד אחר בעולם. ואין מי שיכול לתת לך את זה חוץ ממנו.
זה אומר שהבורא נתן את הפונקציה
שתמודד עם זה. נכון, נכון. כן? הרי מסביר את זה אפילו לגבי סוכה ודלת מינים. הסוכה, מה זה האחדות של הסוכה? כתוב, כל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. נכנסים בסוכה ומתאחדים. אבל מה? כשכולנו בסוכה, לא מורגש השוני שבין אחד לשני. אלא מה מורגש? שכולנו מוקפים במקיף של הסוכה. מה זה דלת מינים? אחד הוא אתרוג. מה זה אתרוג? יש בו תורה ויש בו מצוות. אחד הוא הדס, יש בו רק מצוות. אחד הוא לולב, יש בו רק תורה. השני אין בו לא תורה ולא מצוות, הרביעי, הערבה. ומה? ויעשו כולם אגודה אחת, כולם מאחדים אותם ביחד, ויעשו כולם אגודה אחת. מה אני עושה פה? אני לוקח אנשים שהם שונים אחד מהשני, ולמרות השוני, אני מאחד אותם. עכשיו, יש בזה מה שאין בזה? יש באמת, אנחנו צריכים להרגיש איך שכולנו מציאות אחת, ואין הבדל ביני לבינך. איפה זה מורגש? בסוכה. נכנסים בסוכה כולנו, כולנו מוקפים בסוכה, במקיף של הסוכה, הסוכה מקיפה אותנו, וכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. אבל אני מתאחד איתך, כי אני הגעתי לרמה בנפש, שאני מרגיש שאין שוני ביני לבינך. וזו דרגה מאוד גבוהה. הגעתי למצב שאני מרגיש אני ואתה זה אותו דבר. אבל יש גם מעלה בלהתאחד למרות שאנחנו כן מרגישים את השוני. אז יש מעלה בזה, יש מעלה בזה. ולכן האדמו"ר הזקן כתב את כל הדרגות. הוא גם כתב ואף אחד לכולנה, שזה דרך המקיף דסוכה, שאנחנו מרגישים איך שכולנו מציאות אחת ואין הבדל בין אחד לשני, אבל הוא גם כתב את העניין שכולם מתאימות, שמה? שאנחנו כולנו חלק מגוף אחד, ובאמת האיברים הם שונים אחד מהשני. ולמרות השוני אנחנו מתאחדים. איך אני מתאחד עםך למרות השוני? כי בגלל השוני אני מתאחד, זה לא למרות. בגלל שאתה שונה ממני, ואני יודע שיש בך מעלה מיוחדת, ייחודיות, בלעדית, שרק אתה יש לך את זה, אז אני מתאחד איתך כי אני זקוק אותך. אני לא מתאחד איתך כי... אתה יודע, אני צריך אותך. ובכן, אהבת ישראל, זה גם כל הזמן שאנחנו פוגשים יהודי,
להשתדל למצוא את המעלות שבו. מי שרואה יהודי אחר ולא מסוגל למצוא בו מעלות, הוא צריך לעשות תשובה. כי אין כזה דבר. אין כזה דבר שיהודי אין בו מעלות. ולא רק זה, אתה צריך לדעת שהמעלות שיש בו, יש רק בו ולא בך. ומצד המעלות, ובכן אדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה, יש ראשי בני ישראל ויש הרגליים, רגלי עם. אבל הרב אדמו"ר הזקן אומר דבר מבהיל. הוא אומר, בעצם, כל אחד מבחינה מסוימת הוא הראש, והשני הוא הרגל. למה? אני מצד המעלה שיש בי ורק בי, אני הראש ואתה הרגל, כי אתה צריך אותי. כי המעלה שיש לי זה רק בי יש, ובך אין. ובכן, ולאף אחד אין. אז מצד הייחודיות שלי, אני הראש וכולם הרגליים. אבל מי שיושב כאן פה בצד ימין, יש בו מעלה גם כן. והמעלה שיש לו זה רק בו יש. אז הוא הראש עכשיו. הוא הראש, ואנחנו כולנו הרגליים. כי יש לו משהו שרק לו יש, ורק הוא יכול לתת לנו את זה. ואם אתה מסתכל ככה על כל יהודי, יהיה לך הרבה יותר קל לאהוב אותו. אתה עושה סוויץ' בראש. אתם יודעים, אני פעם למדתי שיחה של הרבה על פרשת נוח וזין בחשוון. בקיצור, הרבה דיבר, אני אגיד לכם את כל השיחה, נקודה, הרבה אמר שמה ש... למה אדם, לפעמים אדם מוכן להתעסק עם העולם, הוא מוכן להשפיע על הזולת, מוכן. לך תקרב יהודים לקדוש ברוך הוא, לך תמסוך שיעורי תורה, לך תפיץ יהדות, הוא מוכן. אבל אני מוכן, אתה יודע, ברמת גן, באנשים קצת אינטלקטואליים, אנשים קצת ברמה. אני אל תשלח אותי לשיעור תורה, אתה יודע, באיזשהו שכונה של ארסים באיזשהו מקום. לא בשבילי, זה תשלח מישהו אחר. ובאמת לפעמים זה ניסיון, כן? זה הרבה יותר קל לשבת עם אנשים סטודנטים, אתה מדבר איתם, הם מבינים מושגים, לפעמים אתה שואל עם חבר'ה, תביא את החומוס, אתה אומר, מה אני עושה פה? אז הרב שואל, אומר בשיחה, שיכול להיות שאדם יהיה מוכן להתמסר על השפעה, על הזולת, אבל הוא יבחר על איזה סוג יהודים הוא מסוגל והוא מוכן להשפיע, ועל איזה סוג יהודים הוא לא מוכן להשפיע. אז הרב הביא שם משל, תתאר לעצמך שאדם מבנה בית, בית נפלא. חדרים, חדר כושר, הכל. אלא מה? בתוך הבית הזה הוא בנה הכל חוץ, הרב אומר בשיחה, מקום פטור ממזוזה, נגדי זה יותר קצר שירותים. אז הרב אומר, תאר לעצמך עכשיו, אומרים לך, אוקיי, יש פה וילה בראשון, אתה רוצה לבקר, לקנות, כן? אתה בודק, אין שירותים? לא. אז איך אני יכול לגור בו? יש הכל, מטבח, חדר שינה, סלון, חדר משחקים, אבל אין שירותים. הבית לא לשימוש. זה לא שחסר חדר בבית. הבית הוא לא בית. אף אחד לא יכול לגור שם. כשאני בא ובונה, אתה מוסיף את החדר הזה, זה לא שהוספתי בבית הזה פרט. אני השלמתי את כל הבית. בלי זה, גם הסלון לא היה בשימוש. גם החדר אוכל לא היה בשימוש. והרב אומר דבר מאוד 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 חשוב. אנחנו צריכים לעשות דירה בתחתונים. שכל העולם יהפוך להיות מקום שהשכינה שורה בו, בגילוי. דירה בתחתונים. אם האדם אומר, תשמע, איפה שה-I-Society, שם אני מוכן למסור שיעורי תורה, אז מה הוא בעצם מוכן? הוא מוכן לעשות להשם חדר אוכל, מטבח, אבל שירותים הוא לא מוכן. אני לא מוכן להתעסק עם מקום נמוך. אז הרי אומר, תקשיב טוב, אם אתה מזניח את המקום הנמוך, גם המקום הגבוה הוא לא מקום. הבית לא יכול להיות בית אם אתה מזניח את הנמוך. עכשיו, מה זה נמוך? נמוך זה שאתה חושב ככה, כי אתה חולה. אין נמוך. למה אין נמוך? כי בכל יהודי יש מעלה, שמצד המעלה הזו הוא למעלה ואתה למטה. בדיוק אתה זקוק אליו. אז בדיוק אחרי שלמדתי את השיחה הזו, אם השם ככה עושה ניסיון מיד, אז מישהו התקשר אליי חבר והזמין אותי לשום מקום, אם אני רוצה לבוא להתוועד. ואני חשבתי, שהוא אמר לי
מקום מסוים, חשבתי, אה, כן, עם הצעירים הללו, כן, זה יהיה נחמד. הוא בא לאסוף אותי בלילה. בהתחלה מאוד, בכלל לא רציתי ללכת. הייתי עייף, אמרתי, עוד שמע, תן לי הנאוח. בסוף הוא שכנע אותי, המטבע יהיה נחמד, נלך. הולכים את האוטו, נוסעים, מגיעים לעיר. אני לא אומר איפה זה היה, כן? ואני רואה שהוא לא פונה בדיוק איפה שאני רגיל, במקום שחשבתי שהולכים, אלא פונה במקום אחר. אמרתי לו, איפה נוסעים? הוא אומר לי, תשתוק. בוא ותשתוק. עוצרים איזשהו מקום, איזה בית הרוס, ויש מרתף למטה. אני יורד למטה, באיזו שכונה כזו. קודם כל ענן של, שן סיגריה. ואני רואה, יושבים למטה 50 חבר'ה קעקועים כאלו, ופה הגילים. אה, בולה, בולה. מה אני ארבי חנניה, מה אני, איפה נעב? ואני אומר, איפה נפלתי? ואני הבנתי שהוא לא רצה לגלות לי איפה זה, והכניס אותי למלכודת. לא יודע מה לעשות, אני מתיישב ואני אומר, מה, אני אתוועד איתם? התחלתי לחשוב כמו טיפש, שאני הגבוה, והם הנמוכים. לא הכרתי אולי, לא זכרתי את הסיפור של אדמור הזקן, שלמי שיש קושיה בערכים צריך קודם כל להעריך את עצמו. אז הייתי כמו מסנגד, ששכחתי את מה שכתוב בתניה. ואני תכננתי לעשות כאילו קיבלתי טלפון, לצאת החוצה ולברוח. פשוט לעצור מונית ולברוח. אחרי זה אמרתי, פתאום נזכרתי מהשיחה של הרבה. תראה, אתה לא מתבייש? מה, אתה בוחר איזה סוג יהודים? הרי השם בחר בהם, הם יהודים, הם נשמות, הם בנים של הקדוש ברוך הוא. והתחלתי קצת לחזור בתשובה, באמת, זה היה תהליך במחשבה, כמה דקות ככה, הראש שלי עבד במאה קמ"ש. ואז אמרתי, אוקיי, אתה תירגע עכשיו, אתה נמצא עם בנים של הקדוש ברוך הוא. הם האחים שלך, תירגע. לקחתי כוס לחיים, ועוד כוס לחיים. התחלתי לראות איך שהם כולם נשמות קדושות, איך שכולם בנים להשם. ולא רק זה, בסיום ההתוועדות הבנתי שכל אחד יש לו ייחודיות. זה דיבר, זה סיפר, זה בכה, זה קיבל החלטות טובות. זה היה בשבילי שיעור תורה הכי אמיתי שהיה לי בחיים. למה? כי התחלתי להגיד, אתה לומד, 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 מגיע מבחן בשטח, אתה גבוה או נמוך, או תירגע, מי אמר שאתה גבוה בכלל? וגם אם אתה גבוה, גם הוא גבוה. אתה זקוק עליו. יש בו מעלה שאין בך. וכשאנחנו נחשוב ככה, אנחנו נתמקד על הפנימיות, על הנשמה של כל יהודי. יהיה לנו הרבה יותר קל לאהוב. אין יהודי נמוך. היה פעם רבה, שיהודי שכתב לרבה, תודה רבה, שהרבה נתן לו ברכה והסתדר לו משהו בחיים. אז הוא אמר, כתב במכתב, משהו כזה שהוא מודה שרבה כל כך גדול עשה טובה ליהודי כל כך קטן. אז הרבה כתב לו בחזרה, אין יהודי קטן. אין יהודי קטן, כל יהודי גדול הוא. מה זה קטן? מצד מה? מצד הנשמה? אתה חלק אלוקא ממעל, אתה הכי גדול שיכול להיות בעולם. לפי מה אתה קובע שאתה קטן? מצב חברתי, כלכלי, אתה נמוך מטר שישים? אני לפעמים מסתכל על הרבה בווידאו שאני זכח שראיתי אותו בחיים, ובאמת הרבה בגשמיוס לא היה כזה גבוה, היה נמוך, צנוע, ואני אומר, תסתכל מה בן אדם, קטן, צנוע, הצליח לעשות, להפוך את כל העולם. למה הרבה פעם הסביר שיצא, זה היה הסיפור של הפצצה האטומית, האטום. אז הרבה אמר שהוא רוצה ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. מה זה אטום? זה כמה מולקולות קטנות, לא יודע בדיוק מה מתחחש שם, ויש פסטה ועושה הרס. אז הרבה אמר שכל היהודים הם כמו מולקולות קלות. מה יהודי? יהודי צריך לדעת שכמו שמולקולה קטנה בפצצה האטומית יכולה להרוס את כל העולם, כל יהודי יכול להפוך את העולם. כל יהודי הוא פצצה אטומית. למה? כי מצד הנשמה שלך, אתה חלק אלוקה, אתה אין סוף. וככה צריכים להסתכל על יהודים. ולכן, שימו לב,
ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד צורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן עושים גופם עיקר ונפשם תפלה. אי אפשר להיות אהבה וערבה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבד. למה? היות שאני ממוקד על הגוף ולא על הנשמה, אז אני אוהב אותך כי אתה עשיר, כי אני מרוויח ממך, כי הפנים שלך נראית לי, כי. עכשיו מה הבעיה? כל דבר שיש לו סיבה, אם תתבטל הסיבה, תתבטל המסובב. אם אני לא אוהב אותך אהבה עצמית, אני אוהב אותך בגלל סיבות, ברגע שהסיבה תתבטל, אז לא יהיה לי סיבה לאהוב אותך. זה נקרא סיבה התלויה בדבר שאין לה קיום. עכשיו מישהו שאל אותי, אבל כשאת אוהב מישהו כי הוא יהודי, זה גם סיבה. אבל זה לא נכון, אני אביא לכם למה. יש סיבות, יש דברים, אדם עשיר, אני אוהב אותו כי הוא עשיר. באמת מחר הוא יכול להפסיק להיות עשיר, הוא יכול להיות אני. יש באמת מצב שאותה סיבה שגורם לי לאהוב אותו, תיפסק, אז לא יהיה לי סיבה לאהוב אותו. אני אוהב אותו אדם כי הוא, לא יודע מה, כי הוא נחמד אליי. מה הוא יכול להפסיק להיות נחמד אליי? אבל יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. זה סיבה עצמית. זה לא סיבה שיכולה להשתנות. יש סיבה שיכולה להשתנות, סיבה דבר שיכול להיפסק, אז התוצאה גם תיפסק. אבל דבר שהוא עצמי, שהוא נצחי, אז זה לא יכול... זה שאתה יהודי ואתה חלק אלוקה ממעל, ואתה מושחש בעצבות אינסוף ברוך הוא, זה לא יכול להיפסק. ובכן, אם זו הסיבה מדוע אני אוהב אותך, הסיבה הזו אף פעם לא תיפסק, אז תמיד אני אוהב אותך. ובכן, צריך לאהוב יהודי, למה? כי הוא יהודי. כי הוא חלק אלוקה, כי יש לו נשמה, כי הוא חלק מהגוף שלך. אתה זקוק אליו, הוא הראש ואתה הרגל. אתה גם ראש, הוא גם רגל. אנחנו משלימים אחד את השני. אדם לא אומר, אתה יודע מה, יש לי רגליים, בסדר, זה לא הכי טוב שציפיתי בחיים, אני מוכן להסתדר עם זה. אני מוכן להסתדר עם העובדה שיש לי רגליים, מה לעשות? יש לי רגליים, מה לעשות? אני מוכן להסתדר עם זה שיש לי, זה לא ככה. אז בואו נמשיך. וזהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, וידך פירושה הוא. ובוא פה הרב אומר משהו יותר עמוק. כל המטרה של התורה מהי? שימו לב, להגביר את הצורה על החומר. במילים פשוטות יותר, כל המטרה היא להגיע למצב שאצלך העיקר זה הרוחניות, והתפל זה הגשמיות. עכשיו, כל דבר יש אבן הבוחן. יש מדד. אדם יכול להשלוט את עצמו שהוא אדם רוחני. הוא יכול להשלוט את עצמו שאצלו העיקר זה רוחניות, ואצלו הגשמיות זה ממש תפל. מי אמר שזה אמת? איך כל דבר צריך לבחון אותו? איך יודעים שילד בכיתה יודע את החומר? עושים לו מבחן. איך יודעים שאתה למדת את החומר של נהיגה? עושים לך מבחן. אז איך אדם יכול לבחון את עצמו? האם באמת הוא אדם שאצלו הצורה, הרוחניות יותר חשובה, התגברה על הגשמיות והחומריות? פשוט. מה אמרנו? למי אין אהבת ישראל? למי שממוקד על הגוף. למי יש אהבת ישראל? למי שממוקד על הנשמה. דהיינו, למי שיש אהבת ישראל, זאת אומרת שאצלו העיקר זה הצורה והחומר הוא תפל. למי שאין אהבת ישראל, סימן שאצלו החומר הוא העיקר והנשמה היא התפל. ובכן, אם אתה לא אוהב את היהודים שגרים בזה, אתה לא יכול לסבול את כל היהודים שנמצאים איתך בסביבה, זה אומר שאתה ממוקד על הגוף, זה אומר שאתה ממוקד על החומר, זה אומר שאצלך העיקר זה הגשמיות. והיות שכל המטרה של התורה היא שהרוחניות תגבר, תתגבר על הגשמיות, הרוחניות תתגבר על הגשמיות, והאבן הבוחן, אם הגעת לנקודה הזו, זה אם אתה ממוקד על הנשמה, והראיה שאתה ממוקד על הנשמה, שיש לך אהבת ישראל, אז אם אין לך אהבת ישראל, סימן שאתה אדם גשמי וחומרי, ובכן לא הסקת את המטרה של התורה. זה מה שהלל הזקן אומר, אהבת ישראל זה כל התורה כולה. מה פירוש? זה האבן הבוחן אם התורה השפיעה עליך. זה המדד.
האם אתה אדם רוחני או אדם גשמי? לא, אני אדם רוחני. רגע, אם אתה אדם רוחני, למה אתה לא אוהב את השני? לא, אבל רגע, אם אתה אדם רוחני, אתה אמור להתמקד על רוחניס. אם היית באמת אדם רוחני, היית מתמקד על הנשמה שלו. ואם אתה מתמקד על הנשמה שלו, היית אוהב אותו. אתה לא מוקד על הנשמה שלו, אתה מוקד על הגוף, על החיצוניות שלו. אתה אדם חומרי, אתה אדם גשמי. אתה מגלה לי שהתורה לא הצליחה לפעול עליך להיות אדם רוחני. אז מה זה בעצם מראה לך? תתחיל מההתחלה. ובכן, זה מה שהאדמו"ר הזקן היה אומר, שמי שאין לו אהבת ישראל, הוא מגלה שהוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. למה? פשוט. דוגמה הכי פשוטה. אתה חבר שלי, אני חבר של מנדי. תראו לעצמכם שמחר אני אפגוש את הבן שלו בעיר. נתקעתי, לא יודע איפה ההורים, שאתה יכול לעשות לי טובה? לא, למה? אני חבר של אבא שלך. אני לא חבר שלך. אבא שלך הוא חבר שלי, אם הוא יבקש ממני טובה, אני אעשה לו. אבל אני לא חבר שלך. מה, מפה אני מכיר אותך? פתאום זה יגיע לאוזניים של מנדי, שהבן שלו היה במצוקה, ביקש טובה ממני, והוא שמע ממני הצרה, הלא חמוד, לא מכיר אותך. אז מה יגיד לי? אתה לא חבר שלי. אם היית חבר שלי, אם אתה אוהב אותי, אתה חייב לאהוב את הבן שלי. איך אתה אוהב אותי בלי לאהוב את הבן שלי? אז אותו דבר, אומרים להשם, אני אוהב אותך, מת עליך. אבל הוא, איך, שונא אותו. אבל זה הבן שלי. איך אתה יכול לאהוב את האב ולשנות את הבן? סימן שאתה מגלה שגם את האבא אתה לא כזה אוהב. אתה לא יכול לאהוב אבא ולשנות את הבן שלו. זה לא מסתדר. ובכן אדמו"ר הזקן היה אומר, ואהבת לרעך כמוך. נכון. ברור, צריכים לדעת איפה הכיוון. כן? אז בכל אופן, זה מה שאדמו"ר הזקן אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלי לואהבת את השם אלוקיך, והאבן הבוחן שיש לך אהבה לואהבת את השם אלוקיך, זה בוא תבחון את עצמך איפה אתה עומד באהבת ישראל.
זה תוצאה?
כן, זה חייב לבוא ביחד.
זה גם.
אדם שממוקד על הרוחניות, הוא ממוקד על הנשמה. אדם שאוהב את השם, הוא אוהב את הבן. זה הולך ביחד. אחד מגלה שיש פה תקלה. החוסר אהבת ישראל, מה מגלה? מגלה שאתה אדם חומרי. מגלה שאתה לא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה אבן הבוחן. למה לפני שמתפלל אומרים הריני מקבל עליי? כי זה השער. השער להיכנס לתפילה, לאהוב כל יהודי. למה? כי אם אתה לא מקבל על עצמך לאהוב כל יהודי, אז אתה בעצם מתחיל לפתח קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל שוב, אם אתה בעצם אוהב את השם, אבל לא מפתח גם אהבה לזולת, אז זה מגלה שגם הקשר שלך עם השם הוא רעוע. זה. היה פעם האדמו"ר הזה, הרייץ, כשהוא היה קטן, הסבתא שלו קרא לו ונתנה לו אבטיח. כנראה שהאבטיח זה היה משהו אז ממתק. אז הרב רשב הסתכל מהחלון וראה איך שהבן שלו קיבל מסבתא שלו, בעצם אמא של הרב רשב, היה אבטיח. עכשיו כנראה שלא לכולם היה אבטיח שם, אז ניגשו אליו כמה ילדים קטנים וביקשו אם הוא יכול לתת להם חתיכה, אז הוא חילק לכולם חתיכה קטנה. וכולם אכלו. כשהם גמרו לאכול, הרב רשב קרא לבן שלו לחדר, אמרו, תשב, אני צריך לדבר איתך. אני ראיתי שחילקת את האבטיח לכל החברים שלך, אבל ראיתי שחילקת לא בעין יפה. חילקת, היה לך צער שאתה מתחלק עם הזולת. וזה לא ככה מחלקים. או שמחלקים מכל הלב או שלא מחלקים. הילד לקח את הדברים של אבא שלו לב, הוא הקיא את כל האבטיח. האמא שלו, הילד קטן, 5-7, הרבנית, אמא של הילד נכנסה, ואמרה לאבא של בעלה, אולי אתה מגזים, הוא ילד, תראה מה גרמת לו להקיא. אז הרב רשב אמר לה, אני לא אכפת לי שהוא הקיא, אני חייב להשריש בו מידות טובות באהבת ישראל. חייב להשחיש בו. הרב מספר סיפור שהרב רשב כשהוא היה קטן, אמא שלו נתנה בד לחיית שהוא יתפור לה, איך קוראים לזה בעברית, נו? סמלה? בגד. שהחיית הגיעה הביתה להביא את הבגד, ממש הוא, היה לו בכיס חלק מהבד, מה שנשאר עודף, והוא התכוון בשביל שלב להוציא את זה, להביא את זה לרבנית. כנראה שהוא שכח. ואז הילד הגיע ושלף את זה מהכיס שלו. אז היה נראה כאילו הוא הסתיר את זה מהרבנית, שהוא לא רצה להחזיר לה את זה. וזה באמת לא הייתה כוונה שלו. הוא התבייש מאוד 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 מאוד. כשהוא יצא, אמא שלו צעקה עליו. תראה מה עשית, ביישת יהודי, סלף מה שעשית. הוא לקח את זה ללב, מאוד מאוד לב, הוא בכה. הרי כמה ימים היא שומעת אותו, שהוא נכנס לחדר של אבא שלו, הרב רשב, הוא אמר לו, אבא, אתה יכול לתת לי תיקון? מה התיקון למי שעושה הלבנת פנים? הוא לא אמר שהוא עשה, מה התיקון? אומר לו, הרב רשב, למה אתה שואל את זה? לא סתם לדעת. אז הוא אמר לו, תיקון. אמא שלו קרא לו, היא אמרה, למה לא סיפרת לאבא? הוא אומר, אמא, כבר ביישתי אותו, עוד נדבר עליו לשון הרע? עוד עבירה אני אעשה? אז הרב אומר פה, ראינו אצל נשיאי ישראל, שרצו להשריש בידים שלהם תואר המידות, לאהוב כל יהודי, להיות רגיש לכל יהודי, לדעת שיהודי זה יהלום, זה יקר מכל יקר. זה נשמה, זה חלק אלוקה, זה בן של הקדוש, זה אח שלך. זה חלק מהגוף שלך. הוא משלים אותך. מושרשים כולנו באותו מקור, יש לו מעלות. אתה חייב לגלות אצל כל יהודי את המעלות שלו. הרב רייץ פעם שאל את אבא שלו, למה השם ברא אותנו עם אף אחד? למה שתי עיניים? אז הוא אמר לו ככה, העין הימני זה כדי כל הזמן לראות את המעלות של הזולת, והעין השמאלי זה כדי לסגור אותו, לא לראות את החסכונות שבזולת. ושוב עוד פעם, מי שלא מסוגל לגלות מעלות בזולת, זאת אומרת שהאגו שלו כל כך חזק, שהוא, איך שהרב רץ עכשיו אומר באחד המאמרים שלו, אדם שהוא בעל גאווה, לא רק שהוא לא מסוגל לגלות את המעלות של בזולת, יותר מזה. כל פעם שנכנס מישהו, הוא מרגיש שהמישהו הזה מאיים על האישיות שלו. להיות שהוא מרגיש שהמישהו הזה מאיים על האישיות שלו, הוא מגלה הרתעה, כלפי כולם. הוא תמיד מפחד, מה, ואם הוא יהיה פה אז, אני לא יהיה גדול. וזה בא לה, למה? כי הוא הגדול. למה? כי יש בו מעלות שאין בך. ואתה גם הגדול, כולם גדולים. אז בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.